Gott, ihr Vater schon geklärt. חלק גדול מהדברים נאמרו שם, חלק לא נאמרו שם. יש התאמה, אבל יש גם דברים שבהם יש אי התאמה, זה לא בדיוק גדול. שבעה שבועות לספור לך מאחד חמש בקמה, תוכל לספור שבעה שבועות. רצית חג שבועות לה' אלוהיך, מצטע לקראת זכר השם תיתן, כאשר ברכך השם אלוהיך, ושמחת לפני השם אלוהיך, אתה ומלך ובתיך, ועבדך ועמתך, ואלוהי אשר בשעריך. הגיע ויתום האלמנה אשר בקרבך, במקום אשר יבחר השם אלוהיך, לשכן שמו שם. וחטא כי עבד היית במצרים, ושמרת ועשית את החוקים האלה. זוהי הפסקה השנייה שבאה לאחר פסקת הפסח או המצות. אלא שהפסקה הזאת לא כל כך מבהירה במה אנחנו עוסקים. שבעה שבועות תספור לך מאחד חמש בקמה, תוכל לספור שבעה שבועות, ועשית חג שבועות להשם אלוהיך. על מה החג? עשית חג שבועות להשם אלוהיך. לא כל כך ברור מכאן מה החג, אבל ניתן לדייק מתוך לשון פסוק ט', שבעה שבועות תספור לך מאחל חרמש בקמה. מה אני יכול לדייק כאן על מה החג? על הקציר, למה צריך שבעה שבועות? כנראה בכדי שימרו את הקציר, הרי שבעה שבועות תספור לך מאחל חרמש בקמה. כנראה ששבעה שבועות נמשך העניין של הקציר, של כל המינים והסוגים. ועשית חג שבועות לה' אלוהיך. נשאת נקבעת ידך אשר תיתן כאשר ברכך ה' אלוהיך. כך מסתבר. זה כל מה שיש כאן, אחרי זה ששמחת לפני ה' אלוהיך את ארמך וביתך. האם התורה על פי פשוטו מחייבת פה את האדם לשמוח? מה יש פה מצווה לשמוח? אם האדם רוצה לשמוח, לשמוח, אם הוא לא... מה שייך להגיד לשמחת? על מה השמחה?
זה לפני השם. ששמחת
יכול להיות שזה בא מעצמו. נכון. כלומר, לא חייבים לומר שהציווי הוא עצם השמחה, למרות שבפסקה הבאה אנחנו צריכים לבדוק את זה מחדש. אבל מה שייך לשמחת, אם השמחה היה על הקציר, אז הוא ישמח באופן טבעי. אני לא צריך שיצוו אותי לשמוח כשיש לי קציר. ואם אין לי קציר, אז מה יצוו אותי לשמוח? אבל יכול להיות שהדגש פה הוא ושמחת לפני השם אלוהיך. אתה ומלך וביתך ואבדך ואמתך ולוי אשר בשעריך וגר ויתום האלמנה אשר בקרבך במקום אשר יבחר השם אלוהיך לשכן שמו שם. זאת אומרת, יש כאן, אפשר לומר, לא חייבים לומר, אפשר לומר שהציווי הוא לא על עצם השמחה אלא על צורת השמחה. ובמה התורה מגבילה או איזה פרטים מוסיפה על השמחה? ואתה אומר שזה יהיה לפני השם אלוהיך, שלא יהיה שמחה סתם אלא זאת תהיה שמחה לפני השם אלוהיך. אבל יכול להיות גם לא יודע מה, במה זה שעומד לפני השם זה סיבה לשמחה. מהפסוק משתמע, ושמחת לפני השם אלוהיך. לא תשמח בגלל שאתה לפני השם אלוהיך, אלא את השמחה תבצע בכך שתהיה לפני השם אלוהיך. מה משמעות הדבר? ששמחת הקציר לא תהיה שמחה רגילה של עיקרים רגילים ששמחים על עצם זה שיש להם קציר, אלא השמחה תהיה שמחת קודש, אבל לא שמחת חולים, למרות שהסיבה שלה היא סיבה של חולים. אתה שמח על הקציר, אבל אתה נותן לשמחה צביון של קודש בכך שאתה שמח לפני השם, ובכך אתה מבטא את האמונה שההצלחה של הקציר קשורה בהשגחתו של הקדוש ברוך. זה פרט אחד. זה דבר דומה, יש עוד כמה וכמה מקומות את העניין הזה, אבל לפני כן אני רוצה לגמור כאן, האם זה הפרט היחידי שאפשר לומר שהתורה מחדשת פה בהקשר לשמחה? המחתה לפני השם אליך אתה ובנך וביתך ועבדך ועבדך ולבי אשר בשעריך וגרם ומצום המנה אשר בקרבך. מה אני עוד יכול לומר? שמלבד העובדה שמחייבים אותי את השמחה לעשות לפני השם, מחייבים אותי לשתף בה גם את האחרים. אתה ובנך וביתך ועבדך ועבדך ולבי אשר בשעריך וגרם ומצום המנה אשר בקרבך. כלומר, תנאי שני בעניין הזה של השמחה הוא לשתף גם את אלה שאולי לא היית משתף באופן טבעי. אני לא יודע אם בנך או ביתך, אבל עבדך ועמתך ולבי אשר בשעריך וגרם ומצום המנה אשר בקרבך, ודאי שזה לא דבר שבאופן טבעי האדם משתף. עכשיו, שתי הנקודות יכולות להיות קשורות זו בזו. זה שאתה שמח לפני השם אלוקיך בא ללמד שאתה מאמין בך, מאמין שההצלחה של הקציר מותנית גם בהשגחת הקדוש ברוך הוא, לא רק במעשיך, לא רק בברכת האדמה. ממני יש מקום גם לשתף אחרים שהקדוש ברוך הוא מצווה עליהם. אלה הם שתי הנקודות שכנראה התורה מדגישה בעניין השמחה. וזכרת כי העבד היית במצרים ושמרת ועשית את החוקים האלה. איזה חוקים? המקום זה כנראה קשור לבסמכת לפני השם אלוהיך. מה שכתוב אחרי זה במקום אשר יבחר השם אלוהיך שכן שמו שם, זה הסבר של בסמכת לפני השם אלוהיך במקום אשר יבחר השם. המשפט השלם הוא בסמכת לפני השם אלוהיך במקום אשר יבחר השם אלוהיך שכן שמו שם, זה ודאי נכון. ובאמצע נכנס מי ישמח, אתה או בנך או ביתך וכו', וההשלמה במקום אשר יבחר השם. אבל זה לא אלמנט חדש, אלא זה הרחבה של לפני השם אלוהיך. במה אתה מבטא שאתה שמח לפני השם אלוהיך, הרי זה דבר מופשט. איך אנחנו יודעים שהשמחה היא לפני השם? בכך שאתה עושה את זה במקום אשר יבחר השם. וזה אתה מגלה שלדעתך השמחה קשורה להשגחתו של הקדוש ברוך הוא. וזכרת כי עבד היית במצרים ושמרת ועשית את החוקים האלה. איזה חוקים? האם עצם החג או התנאים של החג? מסתבר שלא בדיוק העצם החג, כי אפשר להניח שבאופן טבעי אדם שקוצר הוא שמח, הוא יחגוג גם אם לא תגיד לו, ואין בעצם רבותה בעצם החגיגה. וקשה להניח שהתורה פה כאילו מצווה אותך בעצם החגיגה, ולכן היא אומרת לך אתה כעבד היית. הרי את החגיגה אני יכול לעשות גם בלי לזכור שעבד הייתי. את השמחה זו היא תחושה טבעית פשוטה, וחגיגה זה דבר שעיקרים עושים אותו באופן פשוט כאשר הם קוצרים, באותה מידה שרואים עושים את זה כאשר גוזזים את הצאן כמו אצל נבל ואחר יוצא בזה. אלא החידוש של התורה זה לא עצם החג, אלא העובדה שהחג הזה יהיה בצורה מסוימת. ברור שלאחר שהתורה אומרת כך אתה לא יכול לבוא ולומר אני לא רוצה לעשות חג בכלל. לכאורה יכול מישהו לבוא ולהגיד אם כך, אז כל מה שהתורה אומר זה אם אתה רוצה חג תעשה את זה בצורה כזאת. זה לא נכון. התורה כאילו מניחה שיש חג ואומרת תעשה את זה בצורה כזאת, אבל אם אדם לא ירצה לעשות חג, זה לא יהיה טוב, מפני שאז לא יבוא לידי ביטוי כל אותה, לא יבוא לידי ביטוי כל אותה רעיונות שרוצים שיבוא לידי ביטוי. אלא התורה מניחה שהחג יהיה בכל מקרה, אבל באמת מי שלא מתעורר לעשות חג בכל מקרה, צריך לעשות אותו. כך שבסופו של דבר, גם החג הוא מצווה. מבחינה פורמלית, בסופו של דבר, גם החג הוא מצווה. אבל מבחינת הנקודות והמוקד של העניין הזה, לא עצם השמחה היא המצווה, מפני שזו תחושה טבעית פשוטה של כל אדם ואדם, ואין בזה שום רבותה. החידוש הוא בהפניית השמחה למקור הקודש והוספת אותו רובד של קדושה לשמחה הרגילה. ולכן זכרת כי עבד היית במצרים ושמרת ועשית את החוקים האלה, הכוונה לדגשים שהוספתי, דהיינו שיהיה פה לפני השם אלוקיך ושיהיה פה הלביא וכו' וכו'. כמובן שגם עצם החג הוא חלק מן החוקים, אבל הוא מתואר פה כאילו כדבר נתון ולא זה העיקר. העיקר זה למי תהיה הופנית השמחה. כן,
יש רעיון של שמחת
הקפיר ישעיהו פרק ט', אם צריכים ראיה לתפיסה שיש שמחת קציר רגילה גם בלי הציבור, הרי ניתן להבין על ישעיהו, למרות שהסברה אומרת את זה גם בלי, פסוק ישעיהו פרק ט', פסוק ב', הרבית הגוי, לא הגדלת השמחה, שמחו לפניך כשמחת בקציר, כאשר יגילו בחלקם שלל, נכון? שמחו לפניך כשמחת בקציר. זאת אומרת, ישעיהו לוקח את שמחת הקציר כאיזשהו דבר נתון וידוע ומשווה אליו שמחות אחרות. אבל זה כפי שאמרתי, לא צריך ראייה, זה דבר פשוט, שעל הקציר, שעה שקוצרים, שעה שאוספים את התבואה, עושים חגיגה. ניתן להביא גם ראייה לגבי קרן, נכון? איפה? מה יש שם? בשופטים יש גם תיאור של שמחה, אומנם לא על קציר, אבל על איסוף יבול. ואתה אומר? פרק ט', נכון. פרק ט', מדובר בבעלי שכם, ויבוא גל ברעבת, ויחר אני קורא בשופטים ט' כבב, ויעברו בשכם, ויפתחו בו בעלי שכם, ויצאו השדה, ויצרו את כרמיהם, וידרכו ויעשו הילולים. מה זה הילולים? יש להניח שזה לשון שמחה. ויבואו בית אלוהים, ויאכלו, וישתו, ויקללו את אבימלך. במקום להודות, מקללים, אבל אתה חייב. זאת אומרת, גם שם יש כאן איסוף יבול של קרן, ועושים הילולים. זה דבר טבעי פשוט, אני לא יכול להתחיל להביא לזה ראייה, כן.
יש שם שמואל
בן שלום, שעשו חגיגה בשעה שגזזו. זה דבר טבעי, וזה לא צריכים לחדש. החידוש, כפי שאמרתי בפרשה, הוא בכך שהשמחה תהיה לפני השם אלוהיך. למעשה, הדבר הזה בא לידי ביטוי כבר בפסוק י'. ועשית חג שבועות להשם אלוהיך. והדגש, אני מבין שזה לא במילה ועשית חג שבועות, אלא במילים ועשית חג שבועות להשם אלוהיך. כי עצם החג, התורה גם לי שזה תבי אדם היה עושה אותו. והחידוש הוא שזה יהיה להשם אלוהיך, כן.
עוד שכיבד היית מקביל ליתום ואלמנה, במצרים מקביל לפני השם אלוקיך. זה בדיוק שתי הטעמים. צריך לזכור שתי הדברים האלה. כיבד היית במצרים. וכנגדם,
התאחר. לא חושבת על הפרט הזה, ולכן שיש כאן משפט שכולל התחלות לשני הדברים. כן, זה דבר פשוט. אגב, אם רוצים להביא ראייה למקבילות לפרשתנו מבחינת היסודות שעליהם הפרשה בנויה, ניתן גם להביא את הפסוק מירמיהו על שבועות חוקות קציר לשמור לנו. איפה זה הפסוק הזה? אני תמיד זוכר שהוא ירמיהו, אבל לא תמיד זוכר את המקום המדויק. כמה שאני זוכר אצלו בפרק ה', באזור שמה, של ירמיהו מדבר על שמועות, חוקות קציר ישמור לנו, שהוראתו שהקדוש ברוך הוא שמר את הצלחת התקופה של הקציר. זה לא בפרק ה', אבל פרק ח', אני לא זוכר מדויק, אבל בכל אופן, איפה? ה' כ"ד, הוא אמר שם, כן, ולא אמרו בלבבם, נראנה את השם אלוהינו הנותן גשם, יורה ומלקוש בעיתו, שבועות, חוקות קציר, ישמור לנו. מה זה שבועות, חוקות קציר, ישמור לנו? ולא אמרו בלבבם, נראנה את השם, ירמיהו, היי, כ"ד, ולא אמרו בלבבם, נראנה את השם אלוהינו הנותן גשם, יורה ומלקוש בעיתו, שבועות, חוקות קציר, ישמור לנו. מה פירוש שבועות, חוקות קציר, ישמור לנו? שהקדוש ברוך הוא שומע את השבועות, את התקופה של אותם שבועות שבהם הקציר צריך לגדול ולהיקצר. זה פחות או יותר מקביל למה שכתוב אצלנו, שבעה שבועות תספור לך, מאחל חמש בקמה, תוכל לספור שבעה שבועות, זה כנגד זה. זה, כפי שאמרתי, דבר פשוט, ורק הערתי עליו כדי להבהיר את התמונה, שעצם הציווי זה לא על, הציווי זה לא על עצם החג, אלא על אופיו של החג, כי החג הוא תחושה טבעית פשוטה של כל אדם ואדם בשעה שהוא קוצר את התבואה. למעשה הפרשה הזאת אין בה קשיים מיוחדים, אולי יש כמה מילים לא ברורות, למשל המילה מסדת, עשית אחת שעות השם אליך, מסדת נדרתי לך, אולי תבדקו במבחנה לשונית לפעם הבאה מה השורש של המילה, והאם אנחנו מוצאים את המילה הזאת גם בהקשרים אחרים, מה זה מסדת נדרתי לך? לא רק איזה פירוש מציעים הפרשים, אלא מבחינת השורש שלה, מהו השורש, והאם מכירים אותו, אנחנו מכירים אותו מלשונות אחרות או ממקומות אחרים במקרא. אבל נדמה לי שמעבר לזה אין שום מילה פה שלא מובנת או שום משפט פה שהוא מיותר ולא ברור. הדבר האחרי כמובן שיש לעסוק פה, וזה הדבר שעסקו בו הרבה, זה לגבי זמנו של החג. הזמן נקבע פה שבעה שבועות יזכור לך, מאחל חרמש בקמה. ואילולא היינו יודעים פרשיות אחרות, המסקנה נדמה לי הפשוטה והטבעית ביותר מה הייתה, כאילו היינו צריכים להסיק פה את זמנו של החג לאור הפסוק הזה. מה זה שבעה שבועות יזכור לך, מאחל חרמש, מתי הזמן?
בשנה,
החיל הקציר. החיל הקציר, מתי?
בשנה
משהו אחר. תשיתחיל. שבעה שבועות תספור לה, מאחל חמש בקמה. האם זה הגיוני שהחג הזה יהיה חג שזמנו לא קבוע? למה? על מה אני חוגג? אני חוגג את הקציר. אם הקציר מתחיל עכשיו, אני חוגג אותו עכשיו, מתחיל אותו חודשיים, אני חוגג אותו עכשיו. אני אחגוג חג בחודש מסוים שהקציר עדיין לא קיים, אז על מה אני אשמח? ואם הקציר יקדים, אז מה אני אחרת לשמחה? זאת אומרת, זה הגיוני, תלוי מה סיבת החג. אם סיבת החג היא כמו שמפורשת כאן, אתה חוגג את הצלחת הקציר, כאשר המוקד זה לא עצם ההצלחה אלא ההודעה להשם על ההצלחה, אז זה תרק להיות בזמן שיש קציר. אז בטבעי, שבעה שבועות תספור לה, מאחד חמש בקמה. כנראה שזו הייתה התקופה של, אולי התורה הגלה את זה קצת בגלל החשיבות של מספר השבע, אבל בעיקרון יש לנו פה תקופה מתחילת הקציר ואילך, שאותה אתה חוגג, ואין שום סיבה לקבוע לזמן קבוע, בשעה שהיא באה על עצם הקציר, אז לפי הקציר. כמובן שאתה יכול לבוא ולשאול, מתי מתחיל חרמש בקמה, הרי לא כל עם ישראל מתחיל לקצור בדיוק באותו יום. תלוי, אם אתה ביהודה או שאתה בגליל, אם אתה עיקר בכפר זה או עיקר בכפר אחר, יש בהחלט הבדלים, אבל זה לא, הייתי אומר, שאלה של ממש, מפני שבשר כבר התורה פונה פה אל הציבור. לא חייבים לומר שהתורה אומרת שכל אדם ואדם יחגוג לפי איך שצמח הקציר ביבול שלו, בשדה שלו. מפני שהתורה פה פונה כשם עצם קיבוצי לכל עם ישראל, כמו שאומר שופטים ושוטרים תיתן לך, מי זה תיתן לך? העם. אז גם פה שבעה שבועות לספור לך, הציבור. עכשיו, לפי מה הציבור יקבע, זה לא שאלה, זה שאלה יותר טכנית. זאת אומרת, יש לציבור הזה מוסדות, יש לו הנהגה. הם יקבעו מתי הזמן המתאים פה לחגיגת הקציר. לא כשפלוני יתחיל לקצור או אלמוני, אלא כאשר המקומות המרכזיים יתחילו את הקצירה, זה פחות או יותר הזמן השווה בכל המקומות. הם יקבעו את היום המדויק לפי הקציר במקומות העיקריים. נכון שיש פה משחק מסוים, אבל זה לא קושיה שצריכה לבטל את הגישה הזאת, מפני שכל אומה יש את המוסדות, והם יקבעו מתי הקציר, מתי הזמן המתאים לקבוע אותו כתחלת הקציר של העם. יהיה יומיים יותר במקום מסוים, יומיים פחות במקום אחר, זה הרי לא עניין קריטי. זה הפירוש הפשוט של המשפט הזה. אף על פי כן, לא כך פירשו המפרשים כולם. אם אנחנו מבחינים אפילו מהם מן התרגום, אם כי אולי התרגום לא לגמרי ברור למה מתכוון, אבל אם אתם כבר מתחילים בכל אופן ממנו, ורואים מה אומר התרגום על פרק ט"ז פסוק ט', שם נאמר שבעה שבועות תספור לך מאחד חמש בקמה. כתוב בתרגום שבעה שבועים תמנה לך מדשריות מגלה בחצד עומרה דערמותה. תשרה לממנה שבעה שבועים. אם תנסו להתאים את הפסוק, את התרגום לפסוק, שבעה שבועים תמנה לך ושבעה שבועות תספור לך מדשריות מגלה מאחד חרמש בחצד עומרה דערמותה. זה אמור להיות תרגום של בקמה. אחרי זה כתוב, תשרה לי ממנה שבעה שבועים, זה תרגום של תחל לספור שבעה שבועות. אז אם אנחנו עושים את ההתאמה, נשאר לנו שבמקום המילה בקמה, הוא מתרגם, עומרה דערמותה. בחצד זה הקצירה, מגלה זה חרמש, אז בקמה מתרגם פה בחצד עומרה דערמותה. ברור שהוא מתכוון לקצירת עומר התרומה. זאת אומרת, הוא רומז פה לקצירת עומר התרומה. אבל מה בעצם הוא רוצה לומר? ממתי מתחילים לספור שבעה שבועות? מזמן קצירת עומר התרומה. מיום המכירת עומר התרומה. זה כבר יום קבוע, יום מסוים. ובעקבותיו גם כל המפרשים, כי הוא רשי, רשי כותב, מאחר חרמש בקמה, ושנקצר העומר שהוא ראשית הקציר. כרצה בזה רשבם, מאחר חרמש כתרגומו. כי העומר נקרא ראשית קצירכם. אותו דבר רמב"ן, מאחל חרמש בקמה, כותב רמב"ן, מאחל לכם חרמש בקמה. מה הוא מוסיף? טעמו, מאחל לכם חרמש בקמה. מה ההבדל אם אני קורא מאחל חרמש בקמה או מאחל לכם חרמש בקמה? לא מוכרח להיות הבדל, אבל אם הרמב"ן אומר את זה, כנראה שהוא התכוון לבטא פה הבדל מסוים. איזה הבדל הוא בא לבטא? כי כבר הזכיר מתי נתחיל להניף חרמש בקמה בעומר שהוא ראשית קצירנו. זאת אומרת, אין פה לפי דעת רמב"ן, כמו המפרשים אחרים גם, אין פה הנחיה שרירותית, שבעה שבועות תספור לך ממתי שבפועל החרמש יתחיל לקצור את הקציר, אלא מהזמן שכבר קבעתי לך במקום אחר שאתה תתחיל לקצור. מהו הזמן? זהו הזמן של הנפת העומר, שעל פי מה שהמפרשים אומרים פה נקבע במקום אחר. איפה זה מקום אחר? זה כמובן בויקרא כ"ג. זה מביא אותנו ישירות לויקרא כ"ג. שם נאמר, איפה אנחנו מדברים עכשיו? כ"ג פסוק ט', לדבר על שם משה לאמור, לדבר על בני ישראל ואמרת עליהם, כי תבואו אל הארץ אשר אני נותן לכם וכתבתם את קצירה, והבאתם את עומר ראשית פתיחים אל הכהן, והניף את העומר לפני השם לתורכם, ממחרת השבת הניפנו הכהן. כן, מהו התאריך של הנפת העומר, שלפי המפרשים עומדת התורה אצלנו, שהיא אומרת, מאחל חרמש בקמה, מיום, כמו שאומר רש"י, משנקצר העומר שהוא ראשית הקציר, אז זה, ממחרת השבת הניפנו הכהן. ועל פי, ניקח בינתיים את הפירוש הפשוט בחז"ל ובמפרשים, שהשבת זה יום טוב של חג המצות, ממחרת השבת זה ט"ז, יוצא שלפי זה יוצא, שמה שכתוב אצלנו, שבעה שבועות תספור לה מאחל חרמש בקמה, מה הכוונה? צריך לספור שבעה שבועות מט"ז בניסן. לזה מתכוונים בעצם המפרשים אצלנו. עכשיו אני, לפני שאני בכלל דן בשאלה, האם באמת מחרת השבת זה ט"ז בניסן, זו השאלה הבאה שאני צריך לעסוק בה, אבל נניח שכך, נניח שבאמת, זה הפירוש של הפסוק ביקרא, כ"ג, והניף את העומר לפני השם לצולכם ממחרת השבת, הכוונה ממחרת יום טוב. האם הפירוש של הפסוק אצלנו מתאים לפסוק שם? אצלנו כתוב שבעה שבועות יספור לך מאחל חרמש בקמה. אז קודם כל, קושי אחד בפירוש של המפרשים הוא שלא נאמר שבעה שבועות יספור לך מקצירת העומר, אלא נאמר מאחל חרמש בקמה. ועל פי פשוטו משתמע שמתי שתניף חרמש בקמה בלי שום הגבלה ובלי שום תנאי, תתחיל לספור שבעה שבועות. אבל גם אם נניח שהכוונה מאחל חרמש בקמה לעומר, יש עוד קושי, כן? זוהי שאלה בפני עצמה. אני עכשיו שואל יותר באופן נקודתי. אצלנו כתוב שבעה שבועות תספור לך מאחר חרמש בקמה. אם אני מפרש שחרמש בקמה זה העומר, האם יש לי התאמה בין זמן הספירה, בין התחלת הספירה בדברים ובעיקרה, לא בין סוף הספירה, בהתחלת הספירה? למה? הרי בעיקרה מה נאמר? והבאתם את העומר, ראשית צריכים להקרן, והניף את העומר אנחנו מחרת השבת. זאת אומרת, יום ט"ז בניסן לפי ויקרא הוא יום שמה עושים בו? מניפים את העומר ולא, לאו דווקא קוצרים אותו. נאמר לפני כן, דבר בני ישראל ואמרת עליהם, כי תבואו אל הארץ אשר אני נותן לכם וקצרתם את קצירה, והבאתם את העומר ראשית צריכים להקרן, והניף את העומר לפני השם ממחרת השבת. אבל ממחרת השבת מתייחס להנפה, לאו דווקא לקצירה. ולהבה, זאת אומרת, הקצירה, גם על פי המבואר בויקרא, יכולה וכנראה גם נעשתה לפני כן. רק הענפה נעשתה עם מחרת השבת. אז מה זה עוזר לנו אם אנחנו אומרים אצלנו, שבעת שבועות תספור לך ואחל חרמש בקמה? אם אתה מפרש שאחל חרמש בקמה פירושו החרמש בקמה של העומר, נניח שהכוונה לקצירת העומר, אבל קצירת העומר היא לא בצד זין מניסן, קצירת העומר היא, על פי הפשט של ויקרא, היא לפני כן. אז עוד פעם אתה לא סופר שבעה שבועות באותו תאריך שנקבע בויקרא. כך שההתאמה בין דברים בויקרא היא לא כל כך ברורה, שעל פי ההבנה הפשוטה של הפסוקים בספר דברים, אין פה התייחסות לאותו עומר של ויקרא, אלא יש פה הנחיה פשוטה, מתי שתתחיל לקצור, תניף את העומר. מתי שתתחיל לקצור, תספור שבעה שבועות ותגיע לאותו אחד שבועות שעליו מדובר. אז זו נקודה אחת שתצטרך להעסיק אותנו, וזה היחס בין האמור בדברים לבין האמור בויקרא. אבל זוהי שאלה שנצטרך לחזור אליה רק אחרי שנבין את האמור בויקרא. עכשיו אנחנו רואים שיש אי התאמה מסוימת בין שתי הפרשים. אבל לפני שננסה ליישב אותה, נצטרך לראות מה נאמר באמת בויקרא. ואז נקבל תמונה בהירה של ויקרא, נעמיד את זה מול התמונה של דברים, אז נוכל אולי להתייחס ליחס שבין שתי הפרשיות. בינתיים, נדמה לי שהתמונה בדברים היא די ברורה. אם אני מנתק אותה מהתמונה בויקרא, אין פה תאריך, ולא צריך שיהיה פה תאריך. כל שנה כשמתחילים לקצור על פי המקום שיקבע על ידי בית דין, בית דין יקבע שהקצירה של האזור הזה היא הקובעת, היא הקובעת, אתה מתחיל לספור שבעה שבועות, שזה פחות או יותר העיקר התקופה של הקצירה, אתה עושה חג ומודה לקדוש ברוך הוא על הקצירה. זה כל מה שיש לך בעצם בפרשה בדברים. ועשית חג שבועות לה' אלוהיך, מסד מדבד ידך אשר תיתן, אשר לך ה' אלוהיך. יש כאן גם הנחיה להביא קורבנות, מסת מלבד ילך אשר תיתן. הקורבנות הן ביטוי להודיה שהאדם מודה לקדוש ברוך הוא על צמיחת הקציר. זה כל מה שיש. עכשיו אם אני חוזר לויקרא, כפי שאמרתי לפני שרואים את היחס בין דברים לויקרא, צריך להבין מה כתוב בויקרא עצמו. אז בואו נחזור לויקרא פרק כ"ג ונקרא אותו בצורה מסודרת, בלי קשר בשלב ראשון לדברים.
מדבר השם אל משה, כן. יש כאן מעין כלל ופרט, או כותרת ופירוטה. שבעה שבועות תספור לך, חמש בקבלה תוכל לספור שבעה שבועות. כלומר, יש כאן כותרת. זה סגנון מקובל במקרא, אבל צריך להבין את משמעותו. אתה צודק שאתה מעיר על העניין הזה, אבל בואו נבין מה כתוב. שבעה שבועות תספור לך, כך לפחות לפי הטעמים. למרות שיכולתי לקרוא שבעה שבועות תספור לך מאחר חמש בקבלה, אבל לפי הטעמים, שבעה שבועות תספור לך תחתה, ואחרי חמש בקבלה, תוכל לספור שבעה שבועות. זאת אומרת, יש כאן כותרת, ולאחר מכן בא הפירוט. מתי לספור את השבעה שבועות, ואחרי חמש בקבלה, תוכל לספור שבעה שבועות. כמובן, אני יכול לבוא ולשאול, אז בשביל מה אני צריך לדעת את הכותרת? למה אני לא יכול להתחיל? מאחרי חמש בקבלה, תוכל לספור שבעה שבועות. או, שבעה שבועות תספור לך מאחרי חמש בקבלה, נקודה. זו שאלה בהחלט נכונה. למה צריך כותרת, ואחרי זה את הפירוט שלה? וצריך להשיב על השאלה הזאת. בדרך כלל התשובה צריכה להיות תלויה על הניסיון להבחין מהם הנקודות שאותם הפסוקים רוצים להדגיש. וכנראה שהפסוקים רוצים להדגיש את היחידה הזאת של שבעה שבועות. כלומר, יש כאן איזושהי מטרה להדגיש את היחידה הזאת שנקראת שבעה שבועות, ולכן פותחים בה, ואחרי זה מפרטים אותה, עובדה שגם החג נקרא חג שבועות. וכנראה שהמטרה היא לומר, יש כאן יחידה מסוימת של שבעה שבועות, שהיא היחידה שקובעת את הצלחתו של הקציר, ואי צריכה השגחה מיוחדת על ידי הקדוש ברוך הוא, כמו שאומר ירמיהו, שבועות וכל קציר ישמור לנו. ואת השבועה הזאת אתה צריך גם, את התקופה הזאת, אתה צריך גם כן להתייחס אליה בצורה מסוימת, לספור את השבועות הללו וגם לחגוג אותה. אבל אולי לא עניתי באופן מלא, נחזור לזה מאוחר יותר אחרי שנראה את התמונה בויקרא. כן, נחזור לתמונה בויקרא, וידבר השם או שנמוד, אני אומר שתנו ומתנה. כי תבואו אליו שאני נותן לכם ומצרפים לקצירה, והבאתם את עומר ראשית קצירכם אל הכהן. מתי זה יהיה? בינתיים לא כתוב. כי תבואו אליו שאני נותן לכם ומצרפים לקצירה, והבאתם את עומר ראשית קצירכם אל הכהן. לא נאמר במפורש מתי זה יהיה, אבל זה גם כן לא מפריע. למה זה לא מפריע? מפני שמתי שתקצירו לקצירה, מה אנחנו חושבים לקבוע מתי תקצירו לקצירה? והניף את העומר לפני השם לצורכם, ממחרת השבת הניפינו הכהן. התורה קובעת זמן לא לעצם הקצירה, כי זה דבר שכנראה קשה לקבוע לו זמן. התורה קובעת זמן למה? להנפה. והניף את העומר לפני השם לצורכם, ממחרת השבת. למה התורה קבעה את מחרת השבת? זוהי שאלה, שהיא כמובן תלויה בשאלה, מה זה מחרת השבת? אבל בכל מקרה, צריך להבין למה התורה קבעה את זה. ועשיתם ביום הנבחים את העומר, ארץ דמים משנתו לעולה להשם, ומחתו שני ולכם יקלי וחרמל ותוכלו על עצם היום הזה, עד המלחם ותקובן אלוהיכם, חוקת עולם גבותיכם וכל משמעותיכם. וספרתם לכם ממחרת השבת, ביום המלחם ותאמר התנופה, שבע השבתות ויראות ידע, עד ממחרת השבת השביעית תספרו 50 יום, והקרבתם מנחה חדשה להשם. משמעותיכם תביאו לחם תנופה, שתיים, שני עשרונים, צולף תהיינה, חמץ תלפנה, ביקורים להשם, והקרבתם על הלחם שבעת קבצים תמימים בשנה, תנופה בין מכר אחד, בין שניים יורד על השם, ומנחתם, נזכיהם, ישר יחם נכוח להשם, עשיתם סיוזים אחד לחתן, שני חבצים לשנה זה בשלמים, והניף הכהן אותם על יחם הפקורים תפוחה לפני השם, השני התבשים, קודש יהיו להשם לכהן, וכתם איזה מועדים, יקרו קודש שלכם, תברך את העבודה ותעשו, חוקת עולם לכל משמעותיכם, לדורותיכם. שימו לב שפה התורה מדברת, בניגוד למה שכתוב בדברים, פה התורה מדברת על שני ימים. היא מדברת על יום הנפת העומר, פסוק י"א, והניף את העומר לפני השם לצורכם, חורת השבת ינפנו קודם. וצריך להביא באותו יום כבש תמים ומנחתו וכו' וכו'. ומלבד זה יש לנו גם דין נוסף, שתותן לכם מחורת השבת, מיום מלחמת עומר תנופה, שבע שבתות, ועד אתם מביאים לחם תנופה, שניים, שניים, שונים וכו'. ויש הבדל גדול במה שכתוב כאן למה שכתוב בדברים. אני אמרתי, אני לא מתכוון לפרש את היחס, אבל כדאי לשים לב. מה אין בספר דברים? בספר דברים אין בכלל את העניין של... שירה עצמאי, שירה שבועות לזכור לך. אחר חמש וכמה אתה רוצה לפצור שירה שבועות. אבל מה שאין, כל העניין של העומר אין, מתחיל בפי סדר. כל עניין העומר לא נמצא. כל הדין הזה שצריך להביא את העומר ראשית הקציר ולהקריב אותו במקדש עם כבש ועם מנחה, כל זה לא נמצא. עכשיו, גם לגבי חג השבועות אין התאמה מלאה. למרות שבשניהם מדובר על לזכור שירה שבועות, ובעיקרא זה מיום הנפת העומר, בעוד שבדברים זה ממתי, מיום שאלת הקציר, אז יש אי התאמה מסוימת, אתם מבינים? בשניהם זה לספור שבעה שבועות, אבל ממתי? על פי הפשט, בדברים זה מאחד חמש בקרה. זאת אומרת, על פי מה שכתוב בויקרא, זה מיום הביאכם את עומר התנופה, שזה על פי הפשט לא זהה לתפילת הקציר. אתה קוצר ביום מסוים, וכמה ימים אחרי זה הכהן רק מניף אותו. נגיד קצרת ביום שלישי, הכהן מניף את זה מחרת השבת, יש כמה ימים מלאים. זה נקודה שצריך לשים לב אליה, לא יודע אם נוכל לבאר אותה, אבל ודאי צריכה בירור. שמניין השבועות בויקרא מתחיל לא מרגע הקציר, אלא מרגע הנחת העומר. בדברים שאין את הנחת העומר, אז אפשר גם להתחיל לספור ממנו. אתה מתחיל לספור מתפילת הקציר. זה הבדל נוסף. אבל הייתה מספירה והיחידה של השבעה שבועות קיימת בשניהם. אבל יש עוד הבדל. ותביא נדבה לבא להשם כדי לבטא את העובדה שהקדוש ברוך הוא הצליח לך את הקציר ולהפנות את השמחה לקדוש להשם. עוד שכאן מה נאמר? עד מחרת השבועים שבת שביעית תנו חמישים והקרבתם מנחה חדשה להשם, ושולחים תביאו לחם תנופה, שתיים, שני עשרונים, סולת תהיינה, חמץ תיאפנה, ביקורים להשם, והקרבתם על הלחם, שבעת כבשים תמימים בני שנה, ופה בן בקר אחד, ואלים שניים, יהיו עולה להשם. זה לא נזכר בכלל יוצא פה דברים. דברים רק נזכר לעשות חד ולהביא נדבה, אבל לא מעבר לזה. תשימו לב שבויקרא יש דמיון פנימי בין העומר לבין שתי הלחם. ובמה הדמיון הפנימי? קודם כל שצריך להבין משהו ספציפי, אתה מביא את העומר ראשית הקציר, ואתה מביא לחם תנופה שני העשרונים, ביקורים להשם. הבאה של ראשית העיבול, הראשית של תפילת שבעה שבועות והראשית של הסוף. איך יכול להיות ראשית בסוף השבעה שבועות? זוהי שאלה. אבל כך כתוב, אתה מביא את עומר ראשית קצירכם, ובסוף שבעה שבועות אתה מביא לחם ביקורים, ובשניהם אתה מוסיף עליהם קורבנות. בעומר נאמר, ועשיתם ביום הנבחרת העומר כבש תמים משנתו לעולם. ופה, והקרבתם על הלחם, שבעת כבשים תמימים בני שנה, ופה בן בקר ועינים שניים יהיו עולה להשם וכו'. הדמיון הפנימי בתוך ויקרא הוא שאתה מאפיין את ראשית הקציר בקורבן ואתה מביא עליו בעל חיים. הקורבן העיקרי זה מהצומח, זה ראשית הקציר, שזה לא ממש קורבן, אלא אתה מביא את ראשית הקציר ואתה מצרף אליו קורבן מן החי. בסוף השבעה השבועות אתה מביא עוד קורבן מן הצומח, שזה שתי הלחם, וגם להם אתה מצרף קורבן מן החי. כל הנושא הזה בכלל לא בא לידי ביטוי בספר דברים. כל מה שנאמר שם, העומר בכלל לא נמצא, ומה שבסוף השבעה השבועות גם כן, אין שתי לחם ואין קורבן מן החי, אלא צריך הכל לשמוח לפני השם עם איזה שהם קורבנות שאתה תרצה להביא, והם לא הוגדרו בכלל. הבדלים הללו הם בהחלט הבדלים צריכים ברור, כן. אז זה הנקודה שאני עומד לדון בה עכשיו. הדרך שבה אנחנו עובדים, קודם כל רואים מה נאמר בלשון הכתובים, אחר זה נסים להגיע אל ההלכה שנקבעה בתורה שבעל פה. אז אם אנחנו חוזרים ללשון הכתובים, אני חושב שפחות או יותר היחס בין ויקרא לדברים מובן. וזה לא מתמצא רק בפרט היחידי הזה ממתי מתחילים לספור. זה מתמצא בכמה וכמה, זה מתבטא בכמה וכמה פרטים. שבסופו של דבר אני צריך להסביר את ההבדל, את הסיבה מדוע כל הפרטים הללו לא קיימים. אני חוזר, העומר לא נמצא, אתה לא מתחיל לספור מיום הנפת העומר, אתה מתחיל לספור מיום הקצירה. אתה לא מביא שום קורבן באותו זמן. שום עומר ולא מלווה אותו בשום קורבן, וגם בסוף השבעה השבועות אתה לא מביא קורבן מיוחד, אלא אומרים לך רק לשמוח לפני השם. השמחה, כפי שאמרנו, הייתה נעשית בכל מקרה, אז כל החידוש בדברים מהו, שהשמחה תהיה לפני השם. גם קורבנות אין שם, רק אומרים מצד נדבת ידך, ואני יכול לתפוס את המצד נדבת ידך כחלק מהשמחה. אתה מבטא את העובדה שאתה שמח לפני השם בזה שאתה מביא קורבנות שם, אבל איזה קורבנות ומה להביא לא נאמר. כל הרעיון שצריך בדברים זה רק לכוון את השמחה של הקציר להיות שמחת קודש. ובעיקר הדברים הרבה יותר מפורטים. אתה צריך להתחיל ולהביא עומר ולהכניס אותו מחרת השבת ולצרף אליו קורבן, ואחרי השבעה שבועות להביא שתי לחם ולצרף אליו קורבן וכיוצא בזה. זה פחות או יותר התמונה שיש בעיקר. ואנחנו צריכים להבין את המשמעות של שתי התמונות, כל אחת בפני עצמה, ואחרי זה את היחס שלהם זו לזו ואת קביעת ההלכה באופן מעשי. עכשיו, אחת הנקודות שמטרידה, והיא מעכבת בעדנו להבין את ויקרא של העצמה, של עצמו, זה הבנת הביטוי מאחורת השבת. הרי אין ספק, אני חושב, שכל מי שהיה קורא את הפסוקים מבלי שהוא מכיר את פירוש חז"ל, והיה קורא את פסוק י"א, והניף את העומר לפני השם לצורכם, מאחורת השבת ינפנו הכהן, הרושם הפשוט מה הוא? הניף את העומר לפני השם לצורכם, ממחורת השבת יניפנו הכהן, פירושו שבת רגילה, מה שחזק גדול שבת בראשית. השאלה היא כמובן למה תורה תקבע, אנחנו נעניף את זה ביום ראשון, ולמה היא תקרא לזה מחורת השבת ולא נאמר באחד בשבת, אינני יודע. אבל כל השאלות הללו לא משנות את ההוראה הפשוטה שמחורת השבת פירושו יום אחד בשבוע. והניף את העומר לצורכם ממחורת השבת, דהיינו ביום ראשון. ולאחר מכן סופרים שבעה שבועות ממחורת השבת הראשונה עד מחורת השבת השביעית. אם אני מפרש כך, כל היחידה הזאת איננה קשורה לתאריך בלוח השנה. כי מחורת שבת זה לא תאריך בלוח השנה, זה תאריך בשבוע, לא תאריך בלוח השנה. זאת אומרת, כל היחידה, החל מפסוק ט' עד פסוק כ"ב ויקרא, מנותקת מלוח השנה. האם זה צריך להפריע כשלעצמו? אני חושב שלא. כמו שאמרנו בדברים, כך גם כאן. אם אתה חוגג את הפטירה, אז אתה לא יכול לכאורה לקשור את זה לתאריך בלוח השנה, לפחות אתה לא חייב. אתה יכול להבין שלא קושרים את זה, אלא משאירים את זה כקשור לתקופת הקציר.
זה לא לגמרי.
אבל לא לגמרי.
כי זה דבר שאנחנו, יש שבת מסוימת שאנחנו כן צריכים לעצמו איתה.
אבל זה לא תאריך בלוח השנה, אמרתי, זה תאריך בשבוע.
בסדר, אבל אם אנחנו רוצים להרוויח את הנקודה שנגיד שעושים את זה מתי זה מתאים לעשות את זה, אנחנו צריכים לנתק את זה לגמרי. כאן אנחנו למעשה מה שאנחנו עושים, זה לא שאנחנו קובעים יום מוגדר.
מי קובע?
בסדר, מאחורת השבת. השבת שבאה אחרי, לא משנה איזה שבת שתגיד, שבת שבאה אחרי, שבת שבאה אחרי פסח, כן? אז כן, זה נקבע חלקית, חלקית שזה קשור לתאריך של הזמן, ומי אמר לך שבאמת באותו תאריך יצא לך שבדיוק אז, אז בדיוק הכי יתאים לעשות החג הזה.
אני רוצה להבין על מה אנחנו מדברים. קודם כל אני שואל, ומנסה להבין את הפרשה לאור הלשון של הפסוקים, במנותק מפרשנות של המפרשים בתורה שבת. זה בשלב ראשון. נגיע עוד עליהם, ודאי, הרי רוב השיעורים שם יעסקו בזה. אני הצעתי פירוש, שלפי דעתי הוא פשוט לכל אחד מכם, כל אחד מכם יכול להציע אותו, לפסוקים ט' עד כ"ב בויקרא. ואני הצעתי שפסוקים ט' עד כ"ב לא מתייחסים בכלל ללוח השנה. זה מה שכתוב פה, לא מתייחסים, כי תבואו אל הארץ, ומצאתם בקצירה, ואתם את עומר שיר צריכם אל הכהן. כל מה שקובעים פה זה שהכהן יניף את זה ביום ראשון. יום ראשון זה לא תאריך בלוח השנה, זה תאריך בשבוע, זה לא קשור בכלל ללוח השנה. אז לא העומר קשור ללוח השנה, ולא שבוע קשור ללוח השנה, וזה לא צריך להיות קשור ללוח השנה, כי אומרים לך, כשתבוא לקצור, תחגוג את ראשית הקציר ואת סוף הקציר, זה מה שאומרים. למה זה לא קשור ללוח השנה? האם יש גם בעצם הפרשנות הזאת? זה מה שאני שואל. אני עכשיו לא דן במה שחבל תרשו, זה תכף נדון. אבל בהצגת הדברים כפי שאני מציג כעת, יש בה איזושהי פגם? אני חושב שאין, לא צריך, שאתה לא חייב לקשור את חגיגת הקציר ללוח השנה. אלא מה? אבל ככה יש בחשבון דבר אחד פשוט, והוא שהיחידה הזאת, ט' עד כ"ב, נמצאת במסגרת פרק שלם, פרק כ"ג. ופרק כ"ג שמפרט את כל החגים, קושר אותם ללוח השנה. אז אני צריך לומר שהיחידה הזאת יוצאת דופן. זה גם כן לא דבר שאי אפשר לומר אותו, אבל צריך לומר אותו. תראו פרק כ"ג, יש כותרת מועדי השם, ואז מתחילים לקבוע את המועדים. פסוק ד' אלה מועדי השם, מקרא קודש, תקראו אותם במועדם. החודש הראשון ב-14 לחודש פסח. בחמישה עשר חג המצות, אז קברו פה את החגים של פסח ומצות ללוח השנה. אותו דבר בפסוק כ"ג, ידבר השם משה לאמור, דבר בני ישראל לאמור, בחודש השביעי באחד החודש שבתון זיכרון תרועה. פסוק כ"ז, אך בעשור לחודש הזה יום הכיפורים. פסוק ל"ג, בחמישה עשר לחודש הזה חג הסוכות. החגים פה נקבעו לפי תאריכים בלוח השנה, ואז יוצא שהיחידה הזאת, ט' עד כ"ב, שלא נקשרה ללוח השנה, זאת יחידה שיוצא דופן בפרק, אבל זה לא מפריע. יש חגים שאפשר לקשור, ויש חגים שאי אפשר לקשור. עד כאן הפירוש הזה, לפי דעתי הוא פירוש פשוט, שלכאורה אין בו שום קושי. אלא, כפי שכולכם יודעים, לא כך פירשו חכמים. חכמים פירשו שמחורת השבת פירושו מחורת יום טוב של חג המצות, דהיינו ט"ז בניסן. ברגע שאתה אומר שמחורת השבת ומחורת יום טוב של חג המצות, אתה באופן אוטומטי מכניס את זה ללוח השנה. כיוון שחג המצות נכנס ללוח השנה, אז גם מחורת השבת ייכנס ללוח השנה. ומה שאני רוצה כעת לשאול זה האם הפירוש הזה אפשרי בלשון הכתוב. זה שמה שאנחנו פירשנו אפשרי בשון הכתוב, אני חושב שזה שראינו את זה, ולא שמעתי קושיות על זה, אני מוכן עדיין לשמוע. כלומר, כל מי שימצא איזושהי קושייה על הפירוש שהצענו למחרת השבת, אני מוכן לשמוע, אין שום בעיה. אני עובר עכשיו לדון באפשרות האחרת, שהיא אפשרות שחז"ל המציאו בכל הפרשים המסורתיים בעקבותיהם, שמחרת השבת פירושו, כמעט כל הפרשים המסורתיים, מחרת השבת פירושו, מחרת יום טוב של חג המתון. השאלה שלי כעת היא, האם הפירוש הזה הוא אפשרי בלשון הכתוב? זה מה שאני שואל אתכם. האם אפשר לפרש מחרת השבת במובן של מחרת יום טוב הראשון של חג המתון? האם אין קשיים בפירוש הזה? מה אתם אומרים?
בואו
שקוראים לזה שבת, זה קשה. הקושי הראשון, זה למה, האם אפשר לקרוא ליום טוב של חג המצות שבת? זו השאלה הראשונה. מה
לשאלה?
אתה חייב להגיד ששבת
לפני
כן, בפרק בהתחלה, כאילו התורה פעם מגיעה חמה לבית שבת.
לבוא
ולהגיד
שבתורה
קבעה,
שש דמים תעשה מלאכה,
ביום השביעי שבת.
מסביר חמה לשבת, בעצם. מיד תוספת. בהמשך נגיד מחרת השבת מתקבל לשבת אחרת, מאוד קשה.
זה קשה. האם אפשר לקרוא ליום טוב שבת? כשחז"ל אמרו שמחרת השבת ומחרת יום טוב, האם הם הביאו ראיה לכך שיום טוב נקרא שבת? יום כיפור, מה נאמר על יום כיפור? זה פסוק ל"ב, שבת שבתון הוא לכם, וניתן לנפשותיכם לשאול לחודש בערב, מהערב עד הערב תשבתו שבתכם. אז מה אתה רואה מכאן? שאפשר לקרוא גם ליום כיפור שבת. באיזה מובן זה שבת? במובן שאתה לא עושה בו מלאכה. אז אם זה המובן, אז בעצם כל חג שלא עושים בו מלאכה יכול להיקרא שבת. כמו שנאמר על כל חג שבתון, למשל, בפסוק ד', דבר בני ישראל לאמור בחודש שביעי באחד לחודש יהיה לכם שבתון, זיכרון תורה מצוות קודש. אז אם יש בו שבתון, זה יכול להיקרא שבת. על פי זה, ממחרת השבת יכול להתפרש כמחרת יום טוב של חג המצות. מה אתם אומרים על הטענה הזאת? ששבת יכול להיקרא גם יום טוב. הנה, אתה רואה, שבת שבתון הוא לכם, עד יום הכיפורים. כלומר, כאן צריך לדקדק בדבר. האם העובדה שהתורה נוקטת בחגים מלשון שבתון או שבת שבתון, האם היא מאפשרת לי לפרש מחרת השבת כמחרת יום טוב? אז העירו פה שיש הבדל, ששבת בראשית, שם העצם שלה כבר הוא הפך להיות שבת. נכון, זה בגלל השביתה, אבל זה כבר הפך להיות השם שלה. לא נאמר על חג שהוא נקרא שבת, נאמר שיהיה לכם שבתון. מה פירוש שיהיה לכם שבתון? אני מדבר עכשיו נגיד על חודש השביעי באחד לחודש, נתחיל מזה. יהיה לכם שבתון. מה פירוש יהיה לכם שבתון? יהיה לכם שביתה ממלאכה, כתיאור של התנהגות. מה נגיד לגבי פסוק ל"ב? שבת שבתון הוא לכם, יתן לנפשותיכם. הרי נאמר פה, זה נקרא שבת, אבל לא נאמר פה שבת בנפרד, אלא מה נאמר? שבת שבתון הוא לכם. איך אני יכול לפרש את זה? הרי לא נאמר שבת הוא לכם, אלא שבת שבתון הוא לכם. אני עדיין יכול לפרש את זה באיזה מובן? של שביתה כתיאור ההתנהגות. היום הזה צריך להיות יום של שביתה ממלאכה, רק כדי להדגיש את הייחוד של היום הזה על פני החגים האחרים, אז לא הסתפקו במילה שבתון, אלא בניסוח של שבת שבתון, כי הרי בימים האחרים רק מלאכת עבודה עשו, ביום הכיפורים כל מלאכה לא תעשו, אז ממילא זה לא סתם שבתון, אלא זה שבת שבתון. אבל עדיין אין הוכחה מכאן שזה הפך להיות שם של כל יום שאין בו מלאכה. ודאי לא לגבי חג המצות, כי זה נאמר לגבי יום כיפורי, שהוא באמת יום שביתה מיוחד, כי לא רק מלאכת עבודה עשו, כל מלאכה עשו, מלאכת אוכל נפש. מלאכת עבודה זה לא, זה לא כולל מלאכת אוכל נפש, ביום כיפורים שיש עינוי נפש, אז גם מלאכת אוכל נפש אסורה. אז קודם כל זה נאמר רק לגבי יום כיפורי ולא לגבי חגים אחרים, ששם נאמר רק שבתון. אבל אפילו לגבי יום הכיפורים לא נאמר שבת בנפרד, אלא שבת שבתון, יותר כדי להדגיש את העובדה שבו צריך לשבות מכל מלאכה. אבל עדיין לא מצאנו שבמקום אחר שיקראו לחג הזה בתואר שבת סתם. מה שאין כן, מצאנו שקוראים ליום השביעי של השבוע שבת סתם בהרבה מקומות במקרא. כשאומרים שבת סתם, מתכוונים ליום השביעי בשבוע, בירדת המן, מדובר יום השבת, יום חול וכו'. זאת אומרת, יום השבת בכל מקום במקרא, הכוונה ליום השביעי בשבוע. נכון שביום הכיפורים נאמר שבת, אבל לא נאמר שבת סתם, נאמר שבת שבתון הוא לכם, במובן של יום שביתה מוחלטת היא לכם. אני הייתי מתרגם את זה, שבת שבתון הוא לכם, במובן של שביתה מוחלטת היא לכם. לא רק ממלך בעבודה, מכל מלך. אבל מכאן להגיע למסקנה שאפשר לתת את השם שבת, זה לא הכרחי, זה לא פשוט, ולכן עדיין העניין הזה הוא קצת דחוק. קושייה נוספת היא שגם אם נאמר שאפשר לקרוא ליום טוב שבת, עדיין... כלומר, לא לפרש שבת כתורה, לפרש ממחרת יום השביתה, ממחרת... אבל העובדה היא שהמילה הזאת מופיעה כשם בכל המקומות. אין לך שום מקום אחר שבו היא מופיעה בנפרד כתיאור של פעולת שביתה, אלא רק שהתורה אומרת איך לעשות. שבתון זיכרון תורה, יהיה לכם שבתון. שבת שבתון הוא לכם. זאת אומרת, כאשר מוסיפים הוא לכם, אז אומרים, שביתה תהיה לכם. אבל לקרוא לזה סתם שבת במובן של יום שביתה, לא מצאת. אבל מעבר לזה, נניח שאפשר, זה לא בלתי אפשרי, זה אפשר אבל לא הכרחי. אבל יש בעיניים שאלה נוספת בהקשר לזה, והיא, נניח ששבת הכוונה ליום שביתה, אבל לאיזה יום הכוונה? כשהתורה אומרת מחורת השבת, נניח שאפשר לפרש שבת במובן של כל יום ששובתים בו במלאכה. איך אתה יודע לאיזה יום מתכוון? מנה יש לי יום טוב הראשון של חג המצות. ואתה אומר, על זה דיברנו בפסקה הקודמת. זאת אומרת, אתה צריך להתחיל לדרוש סמוכים. התורה צריכה להניח שאתה תבין לבד שהכוונה ליום השביתה שדיברנו עליו קודם. על איזה יום שביתה דיברנו קודם? על 15, אבל נכבר כאן לשאלה, ודיברנו על ביום הראשון מקרא קודש, ביום השביעי מקרא קודש. אז א', שמה לא השתמשנו במילה שבת בקשר לזה ולא במילה שבתון. אבל ב', גם ביום הראשון, גם ביום השביעי נקרא כך. אז איך אני צריך לדעת איזה יום מתכוונים פה, ליום הראשון או ליום השביעי? והרי לא מסתבר שהתורה תבוא לסתום ולא לפרש. זאת אומרת, יש קשיים רבים בקבלת הפרשנות הזאת שהשבת פה היא יום טוב הראשון של חג המצות. זה לא חלק, יש פה קשיים. בואו נראה מה באמת המפרשים אומרים על ה... כן.
דבר אחר, צריך לתחום את זה בכל זאת. זאת אומרת, מאחר פסח עד תשרי, עד ראש השנה. כי בכל זאת, סתם מקמו את זה במקום מסוים.
יפה. לכן אמרתי, אפשר לדרוש סמוכי. אלא שיש לך שניים, אתה צריך לבחור בין יום טוב הראשון לבין יום טוב האחרון. איך אני צריך לדעת לאיזה יום טוב הכוונה?
לא, אבל תגבי, החג עצמו, המקום שלו, איפה שאתה תשים אותו...
ברור, אם אתה אומר ששבת זה יום טוב, אתה אומר, אתה פרש שבת לא כיום טוב?
אחת הפרק, הפרק עצמו עובר בצורה
כרונולוגית. אתה חוזר לפירוש הפשט.
בצורה כרונולוגית.
ששבת, אפילו אם תפרש שבת במובן ששבת בראשית, עדיין הזמן יהיה בין פסח
לראש שנה.
טוב, זה הגיוני ביותר, כי מתי הקציר נופל בדרך כלל?
כי בסך הכל הפרק עצמו הולך בצורה כרונולוגית.
הולך בצורה כרונולוגית, אבל זה צפוי ביותר, מפני שגם אם הקציר לא נקשר ללוח השנה, אבל בדרך כלל מתי הוא נופל? הוא נופל מהחודש הראשון, בין החודש הראשון לחודש השביעי, זה ברור לגמרי. טוב, בואו נראה מה המפרשים אומרים על העניין הזה. תראו רש"י, רש"י כותב מחרת השבת, מה מביא רש"י? רש"י כותב כך, פסוק י"א, ממחרת יום טוב הראשון של פסח. שאם אתה אומר שבת בראשית, אי אתה יודע איזה. אז קודם כל רש"י לא הוכיח את פירושו, אבל הביא פה קושיה על הפירוש הרגיל. שאם אתה אומר שבת בראשית, אי אתה יודע איזה. מה אתם אומרים על הקושיה הזאת?
בהנחה שאתה חייב שיהיה תאריך קבוע, אני לא תוותר על זה.
אי אתה יודע איזה, אז מה? אז אני לא יודע איזה הוא, אני קובע אותו כל שנה, על פי תפילת הקציר, מה רע בזה? והקושיה היא רק על פי ההנחה שהחג צריך להיות בתאריך קבוע. אבל ההנחה הזאת גוף המנהלת. אולי החג הזה אופיו הוא בכך שהוא לא קשור לתאריך בלוח השנה, אלא קשור לקציר מתי שהוא מתחיל. כך שהקושיה הזאת בהחלט לא קושיה הכרחית. תראו מה כותב רמב"ן. רמב"ן כותב כך. רמב"ן כותב, ממחרת השבת, לפני הכהן, ממחרת יום טוב הראשון של פסח. שאם אתה אומר שבת בראשית, אי אתה יודע איזה הוא לשון ראשי. כותב על זה רמב"ן, ובאמת שזו גדולה שבראיות בגמרא. מה פירוש? שזו גדולה שבראיות בגמרא. זאת ההוכחה הכי טובה מתוך ההוכחות שיש בגמרא. כלומר, יש בגמרא כמה וכמה הוכחות, ורש"י הביא פה את ההוכחה הטובה ביותר. אגב, לאיזה גמרא הוא מתכוון? מה? מנחות, נכון מאוד? במסכת מנחות, אם אתם רוצים להגיע למקום המדויק, איך תגיעו? אפשר לקחת את הארון, אפשר לקחת תורה כתובה מהמסורה, אפשר לקחת את הרמב"ן במהדורת מוסד הרב קוק, שיש שם אפליות, יש לנו הרבה דרכים להגיע. תגיעו למקום המתאים ותראו את הראיות שם, נדון בהם בפעם הבאה. בינתיים נאמנת עלינו עדותו של רמב"ן שזאת הראיה הטובה ביותר, ואם את הראיה הזאת הצלחנו לדחות, אז כנראה שגם עם הראיות האחרות נוכל להסתדר, שכך לפחות לפי עדותו של רמב"ן. אבל כמובן אנחנו לא נסתפק בזה. תעיינו בראיות, תגיעו לגמרא שם לפי אחת הדרכים שציינו, תראו את הראיות ונראה מה נעשה עם הראיות הללו. ממשיך רמב"ן ואומר, כי מה טעם שיאמר הכתוב, כי תבואו אל הארץ וקצתם בקצירה, תביאו העומר מאחורת שבת בראשית. כי יש במשמע, שבאיזה זמן מן השנה של לבוא בארץ ונקצור קצירה, יניף הכהן העומר ממחרת השבת. וכי יש במשמע, שבאיזה זמן מן השנה הראשונה שתהיה אחר ביתם לארץ. והנה, אין לחג השבועות זמן שנמנה ממנו. ועוד, על דרך הזה, לא נדע בשנים הבאות אחרי כן, מתי נחל לספור, רק מיום החל חמש בקמה, כפי רצוננו. ואלה דברי תורו. למה זה דברי תורו? בגלל שיוצא שאין לחג הזה זמן מהתורה, אלא מתחיל לפי התחלת הקציר. אז למה זה דברי תורו? לא ברור. אז אתה מוצא פה. אז הנה מצא פה עכשיו. מה זה לא מצאת? עכשיו אתה לא מצאת, כי אתה לא רוצה למצוא, אבל אם תקרא את זה כמו שצריך, אז תמצא. כמה חגים כבר יש לך שיכולים להיות תלויים בזמן? שיכולים להיות תלויים לא בזמן, אלא במאורה. אז יש חגים שלא תלויים, יש חגים שכן תלויים, ולא מצאת, אתה מוצא פה. מה זה לא מצאת? זה לא דבר שהוא מוזר, שאתה צריך לחפש לו עץ. מתי אנחנו אומרים לא מצאנו? אתה אומר, זה דבר מוזר של עצמו, אבל פה מה מוזר? האופי של החי מחייב את זה. למה אתה צריך למצוא לזה בן זוג? אתה לא צריך למצוא לו בן זוג, האופי עצמו מחייב את זה, מה מוזר? אתה אומר, הפירוש שאתה מציע הוא פירוש מוזר, תמצא לי לא דוגמה. בסדר, אבל זה לא מוזר, מה מוזר? למה זה דברי תור? זה לא מובן, מה דברי תור?
אבל אם נגיד חג כמו חג הסוכות, שגם תלוי בסיב שיש לו...
רואי, שאלה טובה. לכאורה, לפי מה שאנחנו אומרים יותר...
גם חודש האביב.
שגם חג ה...
חודש האביב. למה זה גם כן טוב, אלא כן אומר ש...
תסתכל בספר דברים. האם בסדר דברים נקבע זמן לחג האסיף? נגיע לחג הסוכות נדבר עליו. לגבי פסח, זה לא קושיה, כי בכל מקום הוא נקשר ליום היציאה ממצרים. אז פה אין קושיה. תם הקשם לחג האסיף, הנה חילמי, נגיע לחג האסיף, נדון פה. האם חג האסיף, לפי מה שאנחנו אומרים פה, צריך להיות קבוע בלוח השנה? תלוי מה אופיו. אם זה חג האסיף כמו שאתה אומר, אז לא. הנה חילמי, נגיע לחג האסיף, אם נגיע, נבדוק את זה. אם לא, אז אתם תצטרכו לבדוק לבד. ממשיך רמב"ן ואומר, אבל אם יהיה ממחרת השבת יום טוב כפי קבלת רבותינו, יבוא העניין כהוגן. כי ציווה כתוב תחילה שנעשה בחודש הראשון חג הבצות שבעת ימים, ביום הראשון שבתון ויום השמיני שבתון, כל הולך לעבודנו נעשה. ואחרי כן אמר כי כאשר נבוא אל הארץ נביא ממחרת השבת הזאת הנזכרת עומר התנופה. והיא השבת הראשונה הנזכרת כאן. שימו לב שהרמב"ן כנראה הרגיש בשאלה איזה שבת משתי השבתות, אז מה הוא אמר? השבת הראשונה הנזכרת כאן. אבל זאת מילאי. איך אני צריך לנחש שכשהתורה אומרת מחרת השבת היא מתכוונת לשבת הראשונה? אולי התכוונה לשבת האחרונה, אבל שני שבתות דיברו. חוץ מזה שבכלל התורה לא קראה לימים האלה שבתון. רמב"ן אומר, רמב"ן כותב, ציבה שנעשה בחודש הראשון חג המצות שבעת ימים, ביום הראשון שבתון, ביום השמיני שבתון. זה לא ציטוט. מה התורה אמרה לגבי חג המצות? ביום הראשון מקרא קודש, ביום השביעי מקרא קודש. היא לא אמרה שבתון, מאיפה רמב"ן לוקח את זה? רמב"ן לוקח את זה מחג הסוכות. נאמר שם בפסוק למתת, ביום הראשון שבתון, ביום השמיני שבתון. זאת אומרת רמב"ן, כמו ששם התורה קוראת שבתון לימים של שביתה ממלאכה, אז אני יכול לומר את זה גם על חג המצות. ודאי שהוא יכול לומר, אבל התורה לא אמרה. אז אם התורה לא אמרה, איך אני צריך לנחש שכשהתורה אומרת במחרת השבת היא התכוונה לאותו מקרא קודש שהוא שבתון, כשהיא לא אמרה, לא קרא לו שבתון. יש פה דבר מוזר. וחוץ מזה קושיה שנייה, מניין לך זה היה השבת הראשונה שהתקרה, אולי השנייה, אולי זה יום השביעי. הפירוש הזה הוא בהחלט פירוש קשה, ולמרות שהמן מנסה להגן אותו בפשוטו של מקרא, זה לא כל כך הולך, כן.
יש,
לא אומר שהיא השבת, הידיעה. לא כל שבת, ששבת מתנגד. מה זה מוכיח? אני אומר שזה שבת בטפית. לפי הפשט, אין שום בעיה, השבת הידועה של שבת בראשית. השבת, לא סתם, השבת שקבענו אותה כשבת בראשית.
לא, לפי הרמב"ן, כאילו, אתה יכול להגיד שזה השבת הראשונה. אבל... השבת השנייה לא מיוחדת בזה שהיא שנייה.
היא מיוחדת בזה שהיא... זה שהיא אחרונה ביחידה הזאת. אתה אומר, היי הידיעה, אני מלמד אותי שצריך לדעת שזה שבת בעלת ייחוד, והראשונה היא בעלת ייחוד השנייה לו. תראה, על כל הדברים הללו, אחרי כל הפלפול הזה, אני יכול לשאול שאלה פשוטה. למה שהתורה לא תכתוב בצורה פשוטה, ולא תיתן לי לדייק ולנחש ניחושים שאני יכול לטעות בהם? כי כל הדברים הללו הם יותר מדי רופפים. אני מנסה להבין דברי רמב"ן, אני מסכים איתך שזה כנראה פירוש הרמב"ן, אבל עדיין יש קושי בקבלת הדברים כפשוטו של מקרא. ממשיך רמב"ן ואומר, ולימד שלא ינהג העומר במדבר וכו'. אבל ממחרת השבת השביעית ושבע שבתות לא ייתכן לפרש אדם יום טוב. פה רמב"ן מקשה על עצמו קושייה. אם השבת הראשונה היא שבת בגלל שזה שבתון, אז תמשיך לקרוא שבעה שבועות, לא, אני קורא מדברים, מה צריך לקרוא בויקרא? וספרתם לכם מחרת השבת, שבע שבתות תמימות תהיינה, עד ממחרת השבת השביעית יספרו 50 יום. מה פירוש שבע שבתות? שבעה שבועות. עד ממחרת השבת השביעית, מה זה השבת השביעית? הרי שם אין יום טוב שביעי, יש יום טוב בסוף השבעה שבועות, יש אחרי זה, אבל אנחנו התחלנו לספור ממחרת השבת של יום טוב הראשון של חג המצות. מה פירוש עד ממחרת השבת השביעית? מה זה השבת השביעית לפי זה? אם אני אפרש לפי הפשט שנראה לי ששבת זה שבת בראשית, אז יש לך שבע שבתות, אז גם בסוף יש לך שבת. אבל אם אתה מתחיל מיום טוב של חג המצות, אז מה יש לך במקביל שלו בסוף השבעה שבועות? אין לך שום דבר. אז למה זה נקרא מחרת השבת השביעית? מה אני צריך לפרש? מה זה מחרת השבת השביעית? השבוע השביעית. אז פעם שבת. ומה זה? הוספרתם לכם ממחרת השבת. מה זה מחרת השבת? זה לא מחרת שבוע, זה מחרת יום טוב. יוצא שפעם המילה שבת מתפרשת כיום שביתה, ופעם מתפרשת כשבוע. כך יוצא. וספרתם לכם מחרת השבת, שזה שביתה, יום טוב הראשון של חג המצות, עד מחרת השבת השביעית, שזה לא יום טוב, אלא שבוע השביעית. אז המילה שבת מתפרשת בשתי צורות. אין ברירה, כך אומר רמב"ן. והפרשים אמרו, אבל אמר באונקלוס שהוא לשון שבוע. ואם כן, יש שתי לשונות בפסוק אחד. מה זה שתי לשונות בפסוק אחד? אותה מילה שמתפרשת בשתי הוראות. והפרשים אמרו כי הוא דרך תחות, כמו רוכבים על 30 עיירים ו-30 עיירים להם. מה הדוגמה? מנהיגות? של ערים. עיירים מלשון העיר והעירים מלשון עיירות או ערים. וזה נכתב באותה צורה. זה דרך תחול. לשון נופל על לשון. הוא מביא עוד כמה דוגמאות. טוב, אולי אם זה היה הקושי היחידי, יכול להיות שהתירוץ יודע אם יש שם את העניין. אבל כבר אמרנו שיש גם קשיים קודמים. אני צריך לסיים פה, אבל אם יש לך הערה נשמע. כן,
זה כמובן גם שבע שבתות.
למה? לפי הפשט זה ממש שבע שבתות. יש לך שבע שבתות בזה. הנה חינן, בגלל שכתוב תמימות, יוצא שגם על כוחך אתה חייב לפרש שבת בהוראה של שבוע. ואז בכל מקרה אתה מקבל הוראה כפולה. אתה צודק בהערה הזאת. מוסתרתם לכם אחרת השבת, שבע שבתות, אז תמימות תהיינה, זאת אומרת שאתה צריך לספור שבע שבועות. אלא שבכל אופן יש הבדל. כי המילה שבת יכולה ליפול על היום השביעי, ויכולה ליפול על כל השבוע, כי יש קשר הגיוני ביניהם. למה השבוע נקרא שבת? כי בכל שבוע יש שבת אחת. אבל אם אתה אומר ששבת פירושה יום טוב, ושבת פירושה שבוע, אין קשר הגיוני בין שתיהם, ועדיין יש פה שני לשונות בפסוק אחד. מה שאין כן אם אתה אומר שבת בראשית ושבוע, זה אומנם שתי לשונות, אבל שתי לשונות שאתה מבין את הקשר ביניהם. השבוע נקרא שבת, כי הוא מתחיל בשבת ונגמר בשבת. אבל אני יכול להבין למה השתמשו באותו לשון לשתי הערות. אני חייב לעצור כאן, מה שאני מבקש זה כך. התכוונתי, הבאתי פה עוד ספרים, חשבתי שנגיע לירושלמי, לרמב"ם, כולי, פה יש לי ערימה, אבל זה לא הולך, אז מה שאני מבקש זה כך. תנסו לעבור על המפרשים לעניין הזה. המפרשים בינתיים זה לגמור את רמב"ן ואת אבן עזרא. זה בשלב ראשון, רמב"ן ואבן עזרא. אנחנו נצטרך ללמוד אותם, לראות מה הם אומרים, אל תשכחו את הראיות בגמרא. השלב הראשון יהיה לראות את הראיות בגמרא, דברי רמב"ן, דברי אבן עזרא, נתמודד עם דבריהם, נראה מה הם אומרים על העניין, האם הם יכולים לפתור את הבעיה. אם כן, אין בעיה. אם לא, אני צריך לחפש פתרונות אחרים. כאשר אתם קוראים את אבן עזרא, תנסו לדקדק בדבריו ולהבין את מה שהוא מביא. אני גם מבקש לעיין ברמב"ם בהלכות תמידין ומוספים, הלכות תמידין ומוספים, פרק ו', נדמה לי, אני רק בודד, הלכות תמידין ומוספים, פרק ו', הלכה י' א'. היינו שם, תראו מה הוא אומר, ואני מבקש שתבדקו את הדברים שהוא אומר, האם הם מתקבלים על דעתכם. פרק ו', לא פרק ו', אבל אני מתקן. פרק ז', הלכה י' א', כן. פרק ז', סוף הלכה י' א'. תבדקו שם, הוא מביא איזשהו טירון בקשר לנושא שלנו, תבדקו את הטירון הזה, אנחנו נדון בו גם בפעם הבאה. רגע, יש לי הדבר הכי חשוב שכחתי. יש אפשרות להעביר את השיעור הזה, אחרי משבוע הבא, את השיעור שלנו, לפני כמה שבועות, יום ראשון, משנה.